Sumati Patina Duya Imhatsini Yabasota Abba Vitalaurvana Iya Duya Ukinishel Kortese Zemata Veribina Kela Vela Amishena
ברוכים הבאים. אז דיברנו בפעם שעברה מה זה צמח, מה זה תפיסה נכונה. ציטטנו את פסוק הפתיחה מתוך הספר של מאסטר דיגנאדה, שבו הוא קד קידה על הבודה, והוא נותן לנו תיאור של הבודה. תפילתי לזה שפך אמיתי, אשר משלטו לעזור לגבוהים, למורה ולמשל העונג הרע למדים. פירטנו את כל המרכיבים של זה. אנחנו רוצים עכשיו קצת להתרכז על העניין זה שפך אמיתי. ואמרנו שבמקום אמיתי אתם יכולים לכתוב כאן זה שהפך לתפיסה נכונה. ודיברנו מה זה תפיסה נכונה, או תפיסה תקפה. בשלושת המונחים האלה כאן אנחנו משתמשים קצת כמילים מרדפות. אמיתי, תפיסה נכונה, תפיסה תקפה. ואחר כך עברנו בשיעור שעבר, דיברנו על סוגים שונים של ידיעה, שרובם היו אי ידיעה בעצם. נכון? אתם יודעים, היו חמישה סוגים שאנחנו כאילו ידיעה שהם בעצם אי ידיעה. וזה קטע מאוד חשוב. אני חושב שעצם זה שמונים אותם כבר מביא לתשומת ליבנו מה אנחנו כן יודעים ומה אנחנו חושבים שאנחנו יודעים ומה ימר אנחנו חושבים יודעים ואיפה אנחנו ואיפה ידיעה נכונה ומה הוא צריך לעשות. אז זה היה בשיעור שעבר. היו לנו חמש צורות של ידיעה שהן בעצם אי ידיעה. ואחר כך הייתה צורה שישית שהייתה צמא שהיא הכניסה של מקורת היגיון, והחשיבה הדדוקטיבית נכונה. ואחר כך היה לנו מספר שבע שהייתה תפיסה נכונה. אז עכשיו, מה שיש לכם פה זה הצורה השישית של ידיעה, שהיא אחת משתי הצורות של ידיעה נכונה.
זו אחרי צמא, קבו. צמא, קבו. הצמא יודעים כבר, נכון? צמא, פרמנה, תפיסה נכונה, תפיסה תקפה. צמא זה של תפיסה תקפה. קבו זה ישות או אדם. אז עכשיו מדברים פה על הבודה, אז לא מתכוונים לאדם, אז ישות. צמא קבו. ומה פירוש צמא קבו? ישות של תפיסה נכונה. דיברנו על זה קצת שהוא לא שיש לו תפיסה נכונה, הוא עצמו תפיסה נכונה, הוא עצם התפיסה הנכונה, הוא מגלם את התפיסה הנכונה. זה אדם שיש לו, או ישות, זה כבר לא אדם, אדם שיש לו כל רגע ורגע, אך ורק תפיסות נכונות. אין לו שום דבר אחר מלבד תפיסה נכונה, וגם ישירה. ואדם כזה, כשהוא אומר לנו משהו, אז הוא יודע מה שהוא אומר. לפעמים משתמשים בביטוי הזה כביטוי של כבוד ללמות גבוהים. אדם כזה לא מסוגל לשקר, כי יש לו רק תפיסה נכונה, וכל הזמן תפיסה נכונה. ואנחנו אומרים על הבודה,
שהוא רואה את כל האובייקטים באופן ישיר, ישירות. כולל אלה שבשבילנו המציאות חבויה, או מציאות חבויה ביותר. לבודה אין שום דבר שהוא מציאות חבויה או מציאות חבויה ביותר, עבורו כל הדברים הם מציאות גלויה. והוא תופס אותם באופן ישיר. ועכשיו יש לנו פה תיאור מתוך הרידים. אז קודם כל יש ציטטה מתוך הטקסט המקור. טקסט המקור שאנחנו אומרים מתאמים למי?
דיגנדה.
אז הציטטה אומרת, בעל תכונות אלו הוא המנצח. המנצח זה מי? הבודה שניצח מה?
כל הנגעים
ברוחו. בעל תכונות אלו הוא המנצח, הוא עצם התפיסה הנכונה. עד כאן הציטטה. ועכשיו מה שמביא לנו הפרשן, מה שמו? מי זוכר?
דרמקירטי.
דרמקירטי, אבל יש לנו פרשן עליו, נכון? יש לנו גשי ישו ונקשו. גשי ישו ונקשו מפרש את דרמקירטי, אבל את הציטטות מספר המקור, גם דרמקירטי מביא אותם וגם גשי ישו ונקשו מביא אותם. ועכשיו יש לו פה קטע שתראו בלקט, שהוא מאוד טיפוסי לאופן הדיון שמדובר בטקסטים לוגיים. מה שהוא מביא זה הוכחה לוגית בודיסטית. ויש לה תמיד מבנה מאוד קבוע. אולי אני אדבר על זה כמה מילים. המבנה של ההוכחה הלוגית יש לו תמיד שלושה או ארבעה חלקים. הרביעי הוא אופציונלי, אבל תמיד חייבים להיות שלושה. הראשון, הוא אומר על מה אני הולך לדבר. הנושא שלי. בעברית אנחנו תמיד נתחיל את זה בהב אני כך. הם עושים את זה בסוף המשפט, הם אומרים, צ'ה. מתחילים ככה את הדיון. אבא אני אקח את הבודה, אז אומרים. ניקח את הבודה בטיבטית, צ'ה. אז אנחנו נתחיל את זה בעברית, כי התחביר שלנו הפוך משלם. אנחנו עושים, אבא אני אקח את בעל הסגולה. אז תמיד החלק הראשון של הוכחה לוגית, זה על מי אנחנו מדברים, או על מה אנחנו מדברים. קביעת הנושא. החלק השני, זה הטענה שאנחנו רוצים להוכיח. כמו בגיאומטריה, נתון, צריך להוכיח. מה אנחנו רוצים להוכיח? במקרה הזה, הוא נכן בתפיסה נכונה ביחס לכל התופעות. זה הטענה שלנו. והחלק השלישי זה ההוכחה עצמה. על מי אנחנו מדברים? מה אנחנו רוצים להוכיח לגביו? ומה היא ההוכחה? אז ההוכחה זה סיבה, אנחנו עכשיו נותנים סיבה. והסיבה כאן, שכן, הוא בעל ידיעה טריה, הוא בלתי שודה ביחס לכל התופעות, וזה הוא עצמו. אבל אני אקריא שוב, שכן, הוא בעל ידיעה טריה, הוא בלתי שודה, זוכרים טריה או בלתי שודה? זה הגדרה של תפיסה נכונה. כן, עכשיו כאן יש ביחס לכל התופעות, יש לנו תוספת קצת, וזה הוא עצמו, זה מי שווה, זה מה שווה. זה הנימוק שהם נותנים לנו כאן, ועכשיו הפרשן הולך ונכנס לזה קצת. הנקודה העיקרית היא להראות, אני מקריאה, שידע כל או תפיסה נכונה רואה ישירות מתוך עצמה את כל התופעות שיש כמות שהן. וכן, להראות שלבעל הסגולה יש אותו ידע כל. אז הוא מסביר לנו מה אנחנו רוצים להראות. אנחנו רוצים להראות א', שידע כל או תפיסה נכונה, מה זה תפיסה נכונה, רואה ישירות מכוח עצמה את כל התופעות שיש, מה זה מכוח עצמה? זוכרים? דיברנו על ההבדל בין ראייה ישירה לעומת הידיעה שאחרי. ישיר, לא מהזיכרון, לא משהו שאחרי. ואתם זוכרים שדיברנו על ההבחנה בין לטעום את האננס כשהוא בפה ובין לזכור את הטעם של האננס? ואמרנו שלזכור את הטעם של האננס מתבסס על חוויה שהייתה לנו. ויש הבדל גדול שהפרשן מסביר לנו בין זה ובין החוויה הישירה, וההבדל הוא שהשנייה הרבה יותר חלשה. היא מכוח עצמה לא יכולה להגדיר עבורנו מה זה טעם של האננס. אין לה את הכוח הזה. הכוח של להגדיר עבורנו משהו שלא הכרנו קודם, בא מתפיסה ישירה. אז בשבילנו ישירה זה רק לגבי החושים, מה שלא נכון לגבי הבודה, אבל אנחנו מוגבלים לתפוס ישירות רק מה שאפשר באמצעות החושים, ולתפוס ישירות טעם של האננס בפה, זה לא כמו להיזכר בטעם של האננס. השני, מכוח עצמו לא יכול להגדיר לנו מה זה טעם של האננס. אם לא היה לי אף פעם חוויה של טעם של האננס בפה, אני לא יכולה רק מלדבר על זה, להגדיר את זה לעצמי. כי בידיעה שאחרי, שהיא מרוחקת מן החוויה הראשונה. שאלו?
אני חוזר, במבנה הלוגי הקבוע,
אתה טוען שהוא עצם התפיסה הנכונה, נכון? אז מה אתה צריך להופיע? בוא נראה, מה כתוב בהגדרה של תפיסה נכונה? היא תשוגה וטריה. אז אנחנו נוכיח שיש תפיסה נכונה על ידי שנגיד שהיא בלתי שוגה ושהיא טריה. מה מתקבל כסיבה טובה בהוכחה בודיסטית? וזה לוגיקה בודיסטית שונה מהלוגיקה המערבית. בגיאומטריה, מהי הוכחה טובה?
מסתמכת
על משפטים שכבר הוכחנו. המשפטים שכבר הוכחנו משתמשים על משפטים שהוכחנו לפני זה, ובסוף הם לא סותרים את האקסיומה, נכון? יש לנו אקסיומות, אנחנו הולכים לשם. בלוגיקה בודיסטית, בשביל שהוכחה תהיה טובה, קריטריון אחד אמרנו, ההוכחה צריכה להתאים עם מי אני מדברת, נכון?
מקובל גם על המחשיב, על הבן אדם.
כן, הבן אדם שאיתו אני עכשיו מדיינת, משפיע על נכונות ההוכחה. אמרנו שאני צריכה להתחיל ממקום שהוא יכול לקבל, שהוא יכול להסכים איתי. זאת אומרת, אם את לא קיבלת את הסיבה, גם אם בשבילי נכונה, אז זה בשבילך לא נכונה. אז זה אחד הקריטריונים של נכונות של סיבה. קריטריון אחר, סיבה יכולה להיות כזה היקש לוגי, אנחנו מתחילים מאיפה שאנחנו מסכימים ואנחנו מתקדמים יחד באופן לוגי, או, וזה לגמרי לגיטימי בלוגיקה בודיסטית, אני מגיעה למשהו שאני לא יכולה בעזרת היקש לוגי להראות לך, כי זה מציאות חבויה ביותר. ואז זה לגיטימי להגיד שהבודה אמר את זה ולהראות איפה הוא אמר את זה, לצטט אותו, או נגארג'ונה אמר את זה, להסתמך על סמכות. זה כמו אקסיום, וזה הוכחה. ואתם תראו את זה אפילו ברדים לזה. יש לך עוד דיון עם היריב הדמיוני שמתווכח איתו. אז אם אתה אומר ככה, אז מה לגבי הבודה אמר פה? אז אתה לא מסכים עם הבודה? גמרנו, אני הוכח לך. צריך להתרגל. אז הנקודה העיקרית היא להראות מה שיש לבודה, ידע כל, הוא תפיסה נכונה, רואה ישירות מכוח עצמה, שעל זה דיברנו. עכשיו אנחנו כותבים את עצמה. מה הוא תופס ישירות? שני צוגים של אוויר. הדבר הראשון, זו אחריי, ג'ין יפה?
ג'ין יפה?
ג'ין יפה?
ג'ין
יפה? ג'ין יפה? ג'ין
יפה? ג'ין
יפה? זה גם דרמה וזה גם תופעות. אותה מילה. עכשיו זה תופעות. ג'ין יפה זה ככל שיהיו. כל המקורות שיש ככל שיהיו. עד כמה שיש. זה ביטוי מטיפה. כל התופעות עד כמה שיש. זאת אומרת, כל התופעות. אז דבר אחד שהבודה יכול לראות באופן ישיר, זה כל התופעות. דבר שני, תזו אחריי, ג'י טאווה.
ג'י טאווה.
ג'י טאווה. שוב פעם כל דבר תופעות. ג'י טאווה פירושו כמות שהן. אז פה כתוב שיהיה כשר כל התופעות, ג'יטאו אפשר בראשו, בלי מוקשן. מה זאת אומרת? מה ההבדל בין אחד ושתיים? תופעות, זאת האמת הקונבנציונלית. כמו שהן, זה המציאות האולטימטיבית שלנו. ומה שכתוב כאן בעצם, זה שהבודה רואה בו זמנית מציאות קונבנציונלית ומציאות אולטימטיבית. באופן ישיר. באופן ישיר רואה ריקות כל הזמן, ובאופן ישיר תופס את כל התופעות תפיסה שחילה ונכונה.
האריה שרואה ריקות, אין לו את היכולת הזאת. בזמן שהוא רואה ריקות, הוא לא רואה שום דבר אחר. אין לו מושג של אני, של ריקות, אני רואה ריקות. הוא לגמרי, באותו רגע ממוזג עם הריקות ואין לו שום חשיבה מושגית בראש. זה לוקח הרבה הרבה יותר עבודה כדי ששני הדברים יהיו כעת ובונה אחת, וזה רק הבודה יכול. אז אנחנו רוצים להראות ככה, אנחנו רוצים להראות שהבודה רואה את כל התופעות שיש, כמות שהן, שהוא רואה ישירות ושיש לו את היכולת הזאת, וגם להפריך את האמונה, הוא אומר שלישויות מאורות שהן בודות, אין התפקוד המנטלי של חוכמה. שמה לא ניכנס יותר מדי. אנחנו עכשיו רוצים לדון בידע של הבודה. זה הנושא שלנו. איך הבודה יודע את מה שהוא יודע, וכך הלאה. וניכנס פה לכמה שאלות מאוד מעניינות. השאלה אחת מעניינת זה, האם לבודה יש רק צמח? האם יכול להיות שיש לו משהו שאיננו צמח? שאיננו תפיסה נכונה? יש פה תולמוס שהוא מביא. שיש נשים שיגידו כך, יש את הרגע הראשון שהבודה נהיה בודה. ברגע הראשון שהוא הגיע להערה, יש לו בבת אחת ידע כל. הוא תופס בתפיסה ישירה את כל התופעות שקיימות. מה קורה ברגע השני? כבר תפס אותם ברגע הראשון. עד עכשיו אפשר להגיד שיש לו כאילו ידיעה שאחרי.
לא, אם אני מנהלנו לעשות
את זה, עדיין... אז אנחנו פועלים את התשובה. זה עוד פעם טרי. זה לא שהוא עכשיו נזכר מה ראיתי ברגע הקודם, וזאת ידיעה שאחרי, זה שוב ישיר. זה כל הזמן ישיר. הוא לא מסתמך על זיכרון, הוא לא מסתמך על היגיון. הכל ישיר כל הזמן. אין לו שום תפיסה אחרת, אלא תפיסה ישירה וטריה. זה מופיע ברבים לדיון של הטריות. תקראו אותו. עכשיו יש לנו שאלה אחרת מעניינת. עכשיו, הבודה רואה עבר ובעתיד, נכון? אז ברגע הראשון הוא ראה הכל. הוא כבר בודה, בודה יש לו ידע פה. אז מהרגע הראשון שהוא בודה הוא ראה עבר ובעתיד. אז ברגע הראשון הוא כבר ראה את העתיד, הוא כבר ראה את הרגע השני. עכשיו הגיע הרגע השני, מה זה? אז זה כבר משהו שהוא ראה. עכשיו זאת אותה שאלה, זאת אותו דיון. אומרים ברגע השני הוא שוב רואה עבר ובעתיד. וזה שוב טרי. מה זה אומר? זה אומר שבכל רגע ורגע הוא רואה את אותו הדבר. כי הוא רואה עבר ובעתיד. ברגע זה הוא רואה את כל התופעות שיש בעבר ובעתיד. מה יהיה ברגע הבא? אותו דבר. אז הוא כל הזמן רואה את כל התופעות באופן טרי. הדיון הזה מוביל לשאלה הבאה, שהיא מאוד מעניינת. האם המיין של הבודה משתנה או לא?
מולה.
אז בואו ניכנס לזה קצת.
כל
רגע מוגרגת תמונה מחדש.
כל
רגע מוגרגת תמונה מחדש. אבל
אם הוא רואה בזמן הרבה עצי, זה לא שעתית, הוא ברור, קבוע, הוא יבוא מראש, אני אשאר חנות.
על כל האפשרויות
הדלומות פה? כמו שהם אומרים, הכל מקטוב. הכל מקטוב?
לא ברצף, בו זמנית.
בו זמנית, כל הזמן.
כל הזמן.
גם בפעם הראשונה, בשנייה,
בכל החיים
שלנו. הוא רואה כל הזמן
עברו
את
הפרסום,
זאת אומרת שהתמונה אצלו לא משתנה אף פעם.
אם הוא רואה את כל הדברים, הוא למשל קורא את המיין שלי, נכון?
והוא משתנה כל הזמן.
והמיין שלי משתנה כל הזמן. אז אם הוא רואה את כל הדברים, שהוא רואה גם את המציאות הגלויה, מה שגלוי בשבילי, מה שחבוי בשבילי ומה שחבוי ביותר בשבילנו, נכון? הוא רואה את כולם. למה זה כל כך מעניין אותנו? למשל, הייתה תאונה. אדם אחד שישב במכונית נפגע, אדם השני לא נפגע. למה זה נפגע וזה לא נפגע?
כוח
עליון, או יד המקרה, או סטטיסטיקה, או הסתברות. הידע כלשהו, לבודה יודע בדיוק את הדקויות של הקרמה, ויודע בדיוק מה היה הסיבה שהאדם הזה בצד הזה של המכונית נפגע, ולא האדם בצד השני של המכונית. ומה שתגוי אצלנו בתפיסה שלנו בין השאר, זה כשאנחנו נגיד למה הוא נפגע והוא לא, בדרך כלל בהשקפת העולם הרגילה שלנו, נגיד... אנחנו אומרים לדם המקרה, כי הם יכלו לשבת הפוך, יכול להיות שהם היו שמים הפוך, ואז זה היה נפגע וזה לא היה נפגע. אנחנו לא מבינים איך זה קורה. זאת מציאות חבויה ביותר בשבילנו.
לא מסתדר גם לוגית, דרך אגב, אם יש בו הפוך. יש לי כאילו בו הפוך, לוגית, אם מבין זה אחורה, ברגע מסוים, הוא יגיד לו עכשיו בוא נתחליף מקומות, שנייה אחת ברצף, וזה מסעים בסיבוב, לא יגיד אותו. ואתה לא יכול להגיד סתכה אחת בפאזה, מבחינה עיונית, זה בלי מציאות חבויה.
עדיין אין לך תשובה למה הוא נפגע. למה מוישה נפגע ולא שלמה?
ככל שהדברים יש בהם כמו גדל מבחינתנו, אז אתה כאילו משליפים את זה יותר על כוח עליון בלתי
מוזמן. כוח עליון, או יד המקרה, או סטטיסטיקה, או הסתברות.
אם אנשים הם דתיים, אלון כאלה, הם פתרונים. בתאונה דרכים, אז מביאים את בוחני רכב, הם מודדים.
כן. אז הם יסבירו מה קרה למכונית, אבל הם לא יגידו למה זה קרה למשה ולא לשלמה. אלוהים פתרונים. אלוהים פתרונים זה ידע של הדקות, של הקרמה. אז זה מה שאומר לנו כאן, דר מכירתי בגנגה כל הפרשנים, שהבודה יודע בדיוק למה קרה למשה. וזה בגלל שהוא יודע בדיוק מציאות חבויה ואת הדקויות של הקרמה. אחת הסיבות ללמוד את הקורס הזה, זה קצת לקדם את היכולת הקש שלנו, זה לקדם את הראייה שלנו קצת. אבל אני רוצה לתת לכם פה ציטטה של אריה נגרג'ונה, ושם נגרג'ונה אומר למשל, אם בכסף תחפוץ, עליך לתת. אם באושר, שמור על מוסר. אם ביופי תחפוץ, לעולם אל תיחס. אם בסמכות, פעל היטב בשמחה. אז מה אומר לנו פה נגרג'ונה? הוא מגלה לנו איך קרמה עובדת. אתה רוצה כסף? מה הדבר האחרון שאתה צריך לעשות? לאגור, לשמור. רוצה כסף? תיתן כסף. אתה רוצה להיות מאושר? תשמור בקפדנות על המוסר. אל תיקח מה שלא שלך, אל תפגע ברעך, התנהגות מינית, לא לשקר. תשמור היטב על חוקי המוסר, זה מה שיביא לאושר. יופי בא מזה ש... לא להתכעס. זה לוקח זמן, אבל אפשר לראות את זה... קודם כל נגיד אנשים שכבר נולדים יפים, נכון? יש אנשים שנולדים עם יופי, אז הם בגלגולים קודמים כעסו מעט. אם אתם מכירים מישהו לאורך זמן אפילו בחיים האלה, אתם יכולים לראות אנשים שמתייפים ואנשים שמתקערים. יש אנשים שנולדים יפים ומתקערים, יש אנשים שנולדים לא כל כך, ובמשך הזמן יש איזה יופי ואנשים מזהים את סמת היופי. וזה יכול להיות לא דווקא דלי פנים, אבל הם מקרינים איזה יופי. וזה אומר לנו נגרג'ונה, שזה קשור ללא להתכעס. חיים לא נמנשים את זה, כי אין לנו ראייה של בודה. אז זה דוגמה לאיך בודה יש לו את הידע כל הזה, שנותן לנו את הידע הזה.
אבל נגרג'ונה מדבר על החיים האלה?
לאו דווקא. אם הדוגמה שנתתי עכשיו, של הכעס, זה יכול לבוא מחיים מקודמים, ויכול להיות שאת עושה עכשיו דברים שיבואו לידי ביטוי בגלגול אחר, או שיש לך עכשיו דברים שהם ביטוי של מה שעשית בגלגול אחר, ולאורך זמן, גם בחיים האלה, אפשר לראות הפשלות של קרמה. יש דברים שמפשילים עכשיו, יש דברים שיפשיל יותר מאוחר. זו דוגמה לקביעה שאנחנו לא יכולים לראות באופן ישיר, אלא רק להסתמך על סמכות, על אוטוריטה. עכשיו אנחנו נכנסים לשאלה, את מי ניקח כאוטוריטה? אתם זוכרים, דיברנו בפעם שברך. מציאות גלויה, אני יכולה לראות באופן ישיר. באמצעות החושים שלי והמחשבה שלי. מציאות חבויה, כגון ריקות, כגון הראיות דקה, לזה אני יכולה להגיע בעקבות פיתוח של היגיון צרוף, ואחר כך כמובן מדיטציה. מציאות חבויה ביותר, גם היגיון צרוף לא יביא אותי לשם. גם אם אני אחשוב מא' נובע ב' ומב' נובע ג' ומג' נובע ד', הסיכוי הוא שאני אגיע למסקנה שיופי קשור ללא להתכעס הוא קטן. אז פה צריך אוטוריטה. אז עכשיו אנחנו צריכים להחליט את מי ניקח כאוטוריטה. כי לא כל אחד הוא אוטוריטה. אנחנו לא רוצים ללכת באופן עיוור אחרי כל אחד. הנה, אני אומרת לכם, יופי קשור לכעס. לא, אני אומרת, נגרג'ונה אמר. למה להמיר? אין לי כלים ישירים לבדוק את הדבר הזה. ואז אמרנו, מכיוון ששמה כוח ההיגיון לא מספיק לנו כדי לקבוע בעצמנו האם הקביעה הזאת נכונה או לא, אז אני הולכת בעקיפים. אני הולכת ומפעילה את ההיגיון שאני יכולה לפתח, את ההיגיון הצרוף, לא לגבי הקביעה עצמה, כי אותה אני לא יכולה לבדוק, אלא את הקובע. אז עכשיו אנחנו אומרים על איך אנחנו נבחן עם האדם שמציג לנו את הדברים, אם נאמין לו או לא נאמין לו. אז יש שלושה מבחנים מפורסמים שהבודה עצמו נתן, שעוזרים לנו לעשות את המבחן הזה בעצמנו. המבחן הראשון מתייחס לתפיסה הישירה שיש לנו. אדם אומר לנו משהו, אוקיי? אנחנו הולכים לבדוק אם להאמין לו או לא. אז אם הוא מדבר על משהו שאנחנו מסוגלים לתפוס באמצעות התפיסה הישירה, כגון משהו של החושים, אז אנחנו הולכים ובודקים האם זה מתאים לתפיסה ישירה שלי או לא. אדם אומר שהשמש כחולה. אוקיי, בואו נסתכל. אני יכולה לראות השמש. כחולה או לא כחולה? אז אני יכולה להחליט אם להאמין לו או לא, באופן ישיר. עכשיו אנחנו לא במדיומיקה, בקורס הזה אנחנו בהשכלות יותר קדומות. אני לא תופס את השמש כחולה, אז הוא יכול להגיד כחולה, אני לא מאמינה. אז המבחן הראשון זה שתהיה התאמה לתפיסה הישירה שלי לגבי אותם הדברים שיש לי יכולת לתפוס באופן ישיר. אנחנו פה מדברים על אותם הדברים שאני יכולה לתפוס בחושים שלי. ואז אם אני תואמת טעם של פרי, וזה טעם מר, אז את יכולה להגיד שזה מתוק, אבל אני לא בהכרח אנהי אחרייך, כי בשביל זה מר. אני לא יכולה לאמת את מה שאת אומרת, אני שוללת מה שאת אומרת, אז אני לא אקבל אותך כאוטוריטה כתוצאה מזה, זה מאוד פשוט. אותם הדברים שאני מסוגלת לתפוס באמצעות החושים, אם מישהו בא ואומר משהו וזה לא תואם להתנסות הישירה שלי, אז אני לא מאמינה לו. המורים הרוחניים, מה שהם מדברים זה על אותם הדברים שאני לא יכולה לתפוס באופן ישיר, את אלה שאני יכולה לתפוס באופן ישיר לא כך מעניין. אני לא צריכה מורה רוחני בשביל לטעון שזה. איפה יש לי בעיה? יש לי בעיה במציאות חבויה ובמציאות חבויה ביותר. אותה אני לא רואה ישירות, בגלל זה יש לי תפיסה לא נכונה של דברים, אני לא מבינה מאיפה דברים באים, כי אני לא מבינה דקויות של קרמה, ואני מגיבה לא נכון ומסתבכת ויוצרת לעצמי סדר. אין לי בעיה במה שאני יכולה לתפוס באופן ישיר. את זה אני תואמת, את זה מקולקל, אני לא אוכלת. את זה טעים, אני אוכלת. אין בעיה.
שאתה רוצה
לך,
רוצה
לך
אחרת.
כן, גמר. אני מחפשת עכשיו מי יכול להיות אוטוריטה רוחנית. מי יכול להיות מורה רוחני בשבילי. שאני אמין לו בדברים שאני כרגע לא יכולה לראות. כי זאת הבעיה שלי. אז אם הוא מדבר עכשיו על דברים שאני כן יכולה בעצמי לראות, ושמה הוא סותר את החוויה הישירה שלי, אז אני כבר שמה מפסיקה. אין לי מדבר. גמרנו, זה פשוט. המבחן השני, זה הוא מדבר על דברים שהם חבויים בשבילי. דברים שאני אולי לא יכולה לתפוס ישירות, אבל אני יכולה באמצעות היגיון צרוף להקיש אותם. והדגש הוא על צרוף, ופה יש בעייתיות, כיוון שלרובנו אין היגיון צרוף. אבל אם יש לי יכולת באמצעות חשיבה הגיונית נכונה לעקוב ולהגיע אל הנקודה שהוא מנסה להראות לי, או לא. אז כשאדם מדבר על מציאות שהיא כרגע בשבילי חבויה, אני לא יכולה לתפוס אותה ישירות, אבל יש לי יכולת להשתמש בהיגיון הצרוף שלי ולנסות לעקוב אחרי מה שהוא אומר, ולנסות באמצעים את ההיגיון שלי להסכים איתו, אני לא מסכים, בוא נראה, אתה מוכיח לי מה שאני יכולה לעקוב אחריך, או שפתאום אתה עוזב אותי באמצע וממשיך עם משהו שאני לא יכולה להיות איתך. אני לא קולטת, אני לא מתחבר. אז כל עוד אני איתו ומתחברת, אני אמשיך להקשיב לו, אם לא, אז אני אפסיק להקשיב לו. הוא אומר ככה, השמש צהובה בסדר, השמש חמה בסדר, לכן יש סיפורים על הירח. אם אני לא יכולה פתאום להמשיך, אז אני לא מתחברת פה, אז הוא כבר לא אוטוריטה בשביל. ופה מדובר בנושאים שהם לא בתחום החוויה הישירה שלי. אנחנו נעשה עוד מעט דוגמה של הוכחה כזאת. עכשיו מגיעים לאמת החבויה ביותר. אז הוא מדבר על דברים שאפילו באמצעות ההיגיון אני לא יכולה להקיש אותם, כגון שיופי קשור לכעס. אז מה אני אעשה עם דבר כזה שאני אפילו לא יכולה לבדוק אותו עם ההיגיון שלי והוא אומר לי דבר כזה? איך אני אבדוק שהוא אוטוריטה? במקרה כזה אני צריכה ללכת לגמרי בעקיפים. כי אני לא יכולה לא ישירות לבדוק אותו ולא בהיגיון לבדוק אותו. אז מה אני הולכת לבדוק? אז אני בודקת מה הוא אמר קודם, מה הוא אמר במקום אחר. האם יש סתירות בתוך מה שהוא אומר? אז פה יש לנו בעיה גדולה. כי למשל, אבודה לימד אסכולה, ואחר כך באסכולה השנייה הוא אמר שזאת היא לא נכונה, זאת נכונה. אחר כך הוא לימד את השלישית ואמר זאת לא נכונה, זאת נכונה. אז מה אנחנו נעשה עכשיו? אז מתי נאמין ומתי לא נאמין בו? אז קודם כל יש פה ציטטה מג'אצון קאפה שאומר, יש מצב בהשכלה הבודיסטית שלך, אחרי שלמדת הרבה, עם החינוך הבודיסטי שלך טוב, והתרגול שלך טוב, וזה כאילו למתקדמים מאוד. שבו אתה מוצא שאין שום סתירה בתוך דברי הבודה, גם שזה נראה סתירה לכאורה. כמו למשל נתנו דוגמאות של נדרים שסותרים נדרים אחרים, ויש כזה דבר. כשמתקדמים מאוד בלימוד, מגיעים לנקודה שרואים שלא ייתכן שתהיה סתירה, בדברי הבודה. מגיעים להכרה הזאת. דוגמה, ציטטה מאוד מפורסמת של הבודה, מדן פני סייג' אשים, שפירושו, לך תהרוג את האמא ואת האב שלך. הבודה אמר, לך תהרוג את האמא ואב. האם הוא התכוון? לך תהרוג את האמא ואב. במקום אחר הוא אומר כמה שההורים הם אובייקט חשוב וכמה שצריך לכבד את ההורים. אז ברור לנו למשל שדבר כזה אנחנו לא יכולים לקבל כפשוטו. ואז נכנסות שאלות של איך לקרוא את הבודה, מתי לקרוא אותו כפשוטו, להבין אותו פשוטו כמשמעו, ומתי להבין אותו מה שנקרא באופן פיגורטיבי, דיבור שובה שלה. זאת אומרת, מתי הוא אמר דברים שלא התכוון אליהם כפשוטם, ואיך נדע מי הוא מי. ההקשר פה היה לרדת מהאחזויות, מדברים שאנחנו אחוזים בהם. אפילו הדברים העיקריים ביותר, הוא לא התכוון להרוג אותם פיזי, אלא את ההאחזות. בציטטה הזאת הוא התכוון שאפילו הדברים שאנחנו מחזיקים כקדושים, כאפרות הקדושות שלנו, הדברים שיהרג ובל יעבור, הוא אומר את אלה תהרוג. אתה צריך לבוא עם מים חדש ולבחון הכל, ובוודאי לא לאחז בכלום. כל עד אתה אחוז אפילו בדבר אחד, אתה לא יכול להגיע להערה. יש סיפור מאוד יפה שמספר גלי קרמפות שהלמה גדול אחד, שיש לו שלושה תלמידים, וזה לא למה בזרם הגלופה, הוא מלמד את התלמידים שלו מה שנקרא פועה. פועה זה טכניקה, שמרים פה שייך פעם לא לימד, מסיבה מאוד טובה, אבל בזרמים אחרים של הבודיזם מלמדים אותה, שבו כשאדם מחליט שהגיע זמנו ללכת, הוא יכול לקחת המים שלו למקום אחר. לעזוב את העולם הזה וללכת למקום יותר טוב. היה הכיבוש הסיני, ולמה שידעו פה, במקום לנמק בכלא הסיני, אז ככה נעבור לעולם אחר. אז פה היו שלושה תלמידים של הלמה, והוא יעץ להם לעשות פה וללכת. זה סיפור אמיתי לאחרונה. שניים עשו פה והלכו לעולם יותר טוב, ללידה טובה. והעולם המבסוס, כי הוא יודע מה שקורה, הוא יש לו ידע כל. ואחד שוכב על ארץ דברי ולא מצליח למות. והלמה קולט את זה בראייתו על חושית, והולך לבקר, מה קורה פה? לא הולך לי, לא מצליח. ואז פתאום הלמה מסתכל ואומר, אוי, איזה חולצה חדשה יש עליך, מה זה נכון? חולצה נורא יפה? אומר לו הלמה, תוריד מהר את החולצה? הוא אומר, לא, קניתי עכשיו את החולצה. הוא נאחז בחולצה. הוא לא יכול לעבור לעולם של מלאכים בגלל החולצה. הוא תוריד מהר את החולצה, ואז הוא עושה את הפועה והולך. בסדנת הלוג'ון לימדנו משהו שהוא דמוי פועה, וזה כשאדם נוטה למות, והוא רוצה להשפיע לאן תלך התודעה שלו, והוא רוצה שהיא תלך למקום טוב. יש דרך שאנחנו יכולים להשפיע כל עוד אנחנו צלולים, כל עוד אנחנו מסוגלים לחשוב לאן תלך התודעה שלנו. יש לנו המון קרמות באמתחתנו. ולאדם רגיל, בזמן המוות, משופעלת אחת הקרמות שזורקת אותו לקיום הבא שלו, לגלגול הבא שלו. וזה די כמו רולטה רוסית. אז אם למשל אדם באותו רגע קר לו נורא, הוא מחפש חום, יש סיכוי טוב שיזרק לגיהנום אחר. בגלל זה אנחנו, אל תשימו אותם במקרר. כשהבן אדם מפסיק לנשום, המים עוד לא עזב את הגוף, המים עדיין בגוף. ואצלנו לא יודעים את זה, אנשי הרפואה לא יודעים את זה, וישר שמים את הגופה במקרר, ולא עושים שירות לאנשים האלה. זו דוגמה אחת. אז כשיש פתאום תחושה שאני רוצה חום, אז הוא יכול להיזרק לחם, ולהפך. או כשיש צמא פתאום, רוצה לשתות פתאום, אז זה יכול לזרוק אותו לעולם הרוחות, התאבות. כל אחיזה שיש לנו במים, ברגע מוות יכולה לשפעל, את אחת הקרמות האלה. אם אנחנו מבינים את המנגנון הזה, אנחנו יכולים להשפיע לאן נלך. אז למשל, אם אני רוצה ללכת ללידה טובה, ללידה שהיא לא סובלת, מה אני יכולה לעשות בזמן המוות? כל עוד אני יכולה לחשוב.
לעשות תום
לב. לעשות תום לב זה אחת הדרכים הנפלאות ביותר במי. נאמר מישהו מתייסר בכאבים לפני המוות. אז אני אומר, מי ייתן, ובזכות זה שאני עכשיו מתייסרת, אף אחד יותר לא יצטרך לסבול. אני לוקחת על עצמי עכשיו דרך הכאבים שלי, את הכאב של כל העולם. זה בדיוק מה שזורק אותי לעולם של מלאכים. זה בדיוק מה שמציא את התודעה, זה עבודית שיטה. יש את הסיפור הידוע של למה צ'קאווה, למה צ'קאווה היה למה גדול גדול של הקדמפה מלפני 1,000 שנה אולי. אז יש את הסיפור שהוא שוכב על ערש דווי, כל התלמידים סביבו, כולם עצובים נורא, רוצים ללוות את הלמה בדרכו האחרונה, והוא מאוד אוהב אותם ומסור להם, והוא רוצה לחלק איתם את מה שעובר עליו עד כמה שהוא יכול לדבר. והוא כבר בשלבים שהתודעה עוברת, והוא ככה במדיטציה, הוא לא הולך, לא הולך. מה לא הולך? הוא אומר, אני כל הזמן מנסה להאריך את הגיהנום, לעזור ליצורים שממקים שם, ואני כל הזמן רואה את המלאכים. כי הרצון של ללכת ולעזור לאל שממקים שם בגיהנום, זורק אותו אל המלאכים. אז בודה לפעמים אמר דברים שצריך לקרוא אותם כפשוטם, ולפעמים הוא אומר דברים שאסור לקרוא אותם כפשוטם, כמו להרוג את האמא ואבא. אז שם הוא התכוון לוותר על האחזות. אבל באופן כללי, איך נדע מתי זה דיבור פיגורטיבי ומתי הוא מתכוון באופן מילולי? פשוטו כמשמעות. אז הנה עכשיו נותנים לנו 3 מבחנים. 3 מבחנים שנדע מתי זה הדיבור של הבודה פיגורטיבי ומתי זה פשוטו כמשמעות. אז המבחן הראשון, מה הייתה המחשבה שמאחורי הדברים? למה הוא אמר את הדברים האלה? ואת זה אפשר לדעת מתוך ההקשר. מתוך ההקשר אנחנו יכולים לדעת מה הייתה הכוונה האמיתית שלו מאחורי הדברים האלה. ובדוגמה שלנו, של להרוג את האבא והאמא, הוא מתכוון להשתחרר מכל היחזויות. וכאמור בבודיזם אנחנו חייבים לכבד את ההורים לגמרי, אז בוודאי שהוא לא התכוון להרוג אותם. לא רק שהוא התכוון להרוג אותם, זה אחד מ5 המעשים הנוראים שישר זורקים לגיהנום. מה שאנחנו קוראים 5 מיידיים, כי מיד אחרי החיים האלה צריכים ללכת לגיהנום, אם עושים אותם. ושניים מ5 זה להרוג את האבא ולהרוג את האמא. אז בבד שלא התכוון מילולית. הדבר השני זה האם מה שהוא אומר סותר את מה שאנחנו יכולים לתפוס בחושנו, במציאות הישירה שלנו. כמו למשל, אם הוא אומר שהשמש כחולה, אז לא יכול להיות שמתכוון פשוטו כמשמעות. אם הוא אומר שהשמש כחולה, אי אפשר לקחת את זה באופן מילולי. המבחן השלישי, האם היה איזה צורך מכריע, איזו מטרה מאוד גדולה שהדברים שלו משרתים, ולכן הוא אמר אותם כמו שאמר אותם. זאת אומרת, האם הייתה לו איזושהי מטרה נעלה שבגללה הוא אמר דברים, שאחרת אולי הוא אמר אותם אחרת. לדוגמה, בודה לימד אסכולות שונות. הוא לימד ריקות בצורות שונות. אז למה הוא לימד ריקות בצורה שאחר כך הוא עצמו אמר עליה שהיא לא מדויקת?
להתאים
את זה לקבוצות של אנשים. יש קבוצות של אנשים שעדיף להם לשמוע את הגרסה הלא לגמרי מדויקת, מאשר משהו שיכול להפחיד אותם ולזרוק אותם לקיצוניות של הניהיליזם, זוכרים? הקיצוניות של העין. ואז במקרה כזה הם נזוקים. אז כשהוא רואה שהתלמיד עוד לא מוכן, עוד לא בשל לשמוע את הדברים, את הגרסה החזקה שלהם, אז הוא נותן להם גרסה חלשה יותר, מרוככת. מה שאין פירושו שהוא לא אומר אמת. ולמעשה יש אמרה ידועה לבודה, שהבודה יכול להגיד שקר בלי לשקר. זאת אומרת, הוא לא מסוגל לשקר. הוא יצור של תפיסה נכונה, הוא כל הזמן בתפיסה נכונה. אין לו יכולת לשקר בכלל. אם אנחנו נגדיר את זה שקר, אנחנו לא מבינים מה הייתה הכוונה שלו, מה היה הקשר, אל מי הוא דיבר, וזה יכול לראות לנו שקר בזמן שקר. יש מבחן שעוזר לנו להחליט איזה מהטיצ'ינג של הבודה צריך לקבל פשוטו כמשמעו, ואיזה מהטיצ'ינג הוא דיבור מושאל, פיגורטיבי. והמבחן בא מתוך האסכולה של המדיאמיקה פרסנגיקה, האסכולה הגבוהה של המדיאמיקה. והמבחן אומר שאם הסוטרה היא לא מדברת על ריקות, אז היא פיגורטיבית. אז זה דיבור בהשמה. יש הרבה סוטרות שבהן הבודה לא דיבר על ריקות, הרבה מאוד. ולפי האסכולה של המדיאמיקה פרסנגיקה, את כולם צריך לקבל כדיבור מושאל.
ריקות זה כאילו כפשוטות.
כן. הסוטרות של שלמות החוכמה, אבל שהוא אומר, שלמות החוכמה בעצם לא בכלל לא קיימת, ולכן אנחנו יכולים לדבר על שלמות החוכמה, אלה מילוליות, אלה המבלבלות. אז אנחנו מדברים על איך אנחנו נבחן מישהו אם הוא אוטוריטה או לא. אז אולי אנחנו נסכם את מה שאמרנו, מה זה אומר לנו כאן פרקטי. מישהו בא וטוען משהו, מורה בא ומלמד משהו. התגובה הראשונה בעצם, מה שאנחנו עושים באופן אוטומטי ממילא, זה אין בסותר את מה שאני קורא, יודע באופן ישיר ומשוכנע באופן ישיר. אם אני משוכנעת שהשמש צהובה והוא בא ומדבר על זה שהשמש כחולה, תהיה לי תגובה ישירה שדוחה את זה. והדבר השני, למה הם אומרים מה שהם אומרים? האם יש סיבה שהם אומרים מה שהם אומרים? אולי זה נשמע מושאל, אבל אולי יש להם סיבה לומר מה שהם אומרים. כמו בסיפור שלה להרוג את האמא ואבא, למה הבודה אמר להרוג את האמא ואבא במקום להגיד אתם צריכים לוותר על היחסויות? למה הוא בחר להגיד את זה בצורה כזו? והיא הפוכה גם למה שהוא לימד, נכון? היא לחלוטין כותבית, נכון? אז מה הוא רצה לעשות? הוא רצה לעשות פרובוקציה, הוא רצה לזעזע אותם. אז זה היה מין סיכון פרקטי כזה. ועכשיו אנחנו מדברים על קטע של הפך. הבודה שהפך לאמיתי. למה מאסטר דיגנאגה אמר שהבודה הפך להיות אמיתי? ופה יש לנו שתי סיבות שמצוטטות, אחת שלילית ואחת חיובית. הסיבה השלילית, למה כתוב שהוא הפך אמיתי, זה שהוא לא היה תמיד בודה. הוא קודם היה כמונו, אדם רגיל. והוא הפך לבודה. הוא עשה את התרגול שאותו הוא מלמד, הוא עשה אותו בעצמו. והפך לבודה. אז זה כבר הסיבה החיובית, זאת הסיבה השנייה. אז הסיבה השלילית זה שהוא לא תמיד היה כך. והסיבה החיובית זה שהוא עשה את התרגול שהפך אותו לבודה. ויש לנו את כל הג'אטה קטל, כל הסיפורי הלידה של הבודה, שבהם הוא עוד לא בודה, והוא מספר לנו את כל הנדרים שהוא שובר, וכתוצאה מזה הוא לומד ומלמד אותנו.
בחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד ונעתמה וליבי ילחמה ולעד ישכנה כגן שנתה כערה וליבי ילחמה ולעד ישכנה ישימו מעט כל החיילה מוריה, מכלולים של חסד וחוכמה. ובכך לא יזכו לגופים מסתבים, אשר משני אלו הם נובים. ובכך לא נזכור לגופים נסתרבים אשר משמרנו הם נובים.